הזכרנו בשיעור הקודם שלפי ההערות של הרב צבי יהודה, אז פרקים ת' ו' ועד כ' ד', זה תוקד. יש תמיד תוקד. זה פשוט מזכיר לי דברים של הגר"א, שאומר במשלי ט"ו כ"ד: אור החיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. קשור ממש לדברים האלה. הגר"א שאומר את הדברים המפורסמים, שכשבן אדם אור החיים שלו למעלה למשכיל, אז הוא סר משאול מטה. אבל אם זה לא,
אז מה?
אז הוא סר משאול מטה. אבל אם הוא לא עולה למעלה, הוא ירד, הוא בהכרח ירד. זה גם שם בט"ו כ"ד. במשלי, אז הרב צבי יהודה הצמיד את כל זה להיות מערכה אחת. וננסה קודם כל שנייה אחת לזכור את את המערכה הזו. אז בעצם בט"ו, ט"ז, זה, הרב עושה כאן כאילו נקודה נקודה בכל המערכה הזאת שעוסקת באחת היסודות הגדולים של ההבדל בין הנצרות לבין היהדות, זה שהנצרות היא הניחה את את הכוחות השפלים, את הכוחות הנמוכים על מקומם, ולא רצתה לטפל בהם. כמו שהרב קרא בט"ו, ביצור לבצר מקום משיגי החיים. זה להם מקום שמור, מוגן, שלא מתקרבים אליהם, לא מתעסקים איתם. אז לעומת ט"ו, שזה עזיבת הכוחות השפלים על ידי הרשעה, הנצרות, לעומת זאת, ט"ז זה הרוממות של הכוחות השפלים על ידי עם ישראל. אז זה ט"ו, ט"ז, זה שני הפכים. אחר כך...
למה בט"ז אני לא אומר דווקא על ידי עם ישראל, אומר זה כעיקרון כזה. אתה אומר ממילא.
פשוט, אבל שזה בהנגדה, גם בקבצים, ט"ו זה קובץ ז' מ"ה, ט"ז קובץ ז' מ"ו. זה אחד אחרי השני. שכאילו הרב קודם כל מציג את השלילה, אחר כך מציג איך זה אמור לראות בצורה חיובית. ואחר כך בי"ז י"ח זה כוח הדמיון, כשהוא בצורה שהוא נעזבת מטיפול י"ז. אחר כך בי"ח כוח הדמיון, כשהוא בצורה שהוא פורח על ידי עם ישראל.
שזה גם צמוד בקבצים?
לא. זה עיקוף כ"ט וזה עיקוף צדיק. ואחר כך י"ט כ"ף זה כוח, ביחס לכוח הרצון, שהוא נעזב י"ט, זה י"ט, ואחר כך כ"ף זה כוח הרצון שהוא מואר. אחר כך כ"א כ"ב זה ביחס לכוח הדעת. הדעת העליונה כ"א.
אדם ברצון ודעת, ומה יש בה?
איך? דמיון, רצון, דעת.
מה הראשון?
ט"ו, ט"ז זה על עצם העזיבה של הכוחות השפלים.
כוחות, ואז כאילו כל כוח וכוח כאילו מדבר.
כן, בדיוק. כאילו כלל הכל, אחר כך הוא יורד לפרט את ה... וכ"ג זה בעצם כוח הרגש. זה כ"ג. ההרגשה של האדם.
כ"ד, זה עד ולא עד בכלל.
אני חושב שזה עד ועד בכלל. אבל יכול להיות שגם כ"ד זה המשך של התיקון הזה, אבל כאן הרב עורד כאילו למעשים יותר. טוב, סיכום כזה של הדברים או משהו כזה יכול להיות. טוב, אז זה ככה רק מלמעלה מבט על המהלך פה שיש פה במקבץ הזה של ט"ו עד זה, וכמו שאמרתי קודם, זה הכל שייך למדרגה הזאת של אור החיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. כל אור החיים של האדם צריך להיות למעלה, ובזה הוא סור משאול מטה, שתופס ואוחז וגורר את האדם כל הזמן למטה. בואו נראה את ט"ז, שזה כמו שאמרנו הנגדה לט"ו, של ביצור סגי החיים, וט"ז זה הרוממות של הכוחות הנמוכים האלה על ידי עם ישראל. הרב אומר כאן, הישרת העקוניות בתכונות, בדעות, בהשקפת החיים. הישרה, ישראל נקרא ישר, ישר אל, והתורה נקראת ספר הישר, בגלל שהיא עוסקת במצוות, בישרה של הדברים האחוריים, המעשיים, לכן זה ספר הישר. אז הרב ממונה כאן שלושה דברים, תכונות, דעות והשקפת החיים. בהמשך, הרב כותב דברים דומים, בהמשך הפסקה, בהמשך הרב אומר, הרב קורא לזה כאן, מתכונות, דעות, תכונות ועצמיות החיים. אומרים את זה? בהמשך. פה, תכונות, דעות, תכונות, דעות, השקפת החיים. אז אני קצת מתלבט, אני אגיד לכם מההתלבטות, האם מה שכתוב כאן, עצמיות החיים בהמשך, זה בעצם הבירור של מה שהרב קרא כאן, השקפת החיים? או שבהמשך הרב בא להוסיף כאילו עוד נקודה, עוד עניין שהוא קשור לגמרי לזה, אבל זה, פה הרב מדבר על השקפת החיים, שלפי הדברים של הרב במוסר הקודש, שתכף נראה. קודם כל הרב אומר, תכונות, מידות. מידות, דעות, השקפת החיים. אב עושה כאן בהעלאה של המקומות הנמוכים בנפש של האדם.
למה תכונה ודעה זה נמוך?
זאת אומרת, כי זה לא רק סתם איזה חזון לב או משהו כזה, אלא התעסקות בקומות הבסיסיות של החיים. נמוך לא מתכוון רע או משהו כזה, אלא בסיס. היסודות, הדברים הבסיסיים והיסודים שיש במציאות, וזה הטיפול בעמידות. אז תראו, הנה, תראו, אני אתן לכם דוגמה, תקחו שנייה. במוסר הקודש, כשהרב עוסק בסדר הטהרה, אז שמה הוא אומר ככה, צריך להחל בטהרת המעשה. ולתאר אחר כך את ההרגשה והעמידות. לעלות מזה לטהרת השכל. ואז העניינים הולכים כסדרם. שם שזוכה לכך. רק אומר שלפעמים מזדמן דבר שאי אפשר לעסוק בתיקונים כסדר, ויש כזה סור להביט על סדר, לכתוב מכל הבעליים. בסדר.
זה אפשר לקרוא לזה מודבע מורש מושכל, לא? יש כזה חילוק.
כן, שמה?
זה שלושת הקומות. מודבע זה קשור למעשה, מורגש, כן. מושכל.
כן. כן. נכון. אז קיצור, פה, אצלנו הרב לא דיבר על המעשה. על המצוות עצמם, על הזה, אבל זה כנראה היסוד שדרכו אפשר ליישר את התכונות. המעשה, פה הרב הזכיר מידות, אחר כך שכל. תכונות, דעות. פה הרב אומר, מוסיף עוד משהו, השקפת החיים עצמם. מה זאת אומרת השקפת החיים עצמם? אז תראו, יש פסקה מפורסמת במוסר הקודש, לפניכם, ששם הרב הוא מדבר על מה זה אומר השקפת החיים. מה זאת אומרת? השקפת עולם, הם משתמשים בזה כאילו, הוא חושב ככה, יש לו השקפת עולם, הוא שינה את השקפת עולם, יש לו מחשבה אחרת, עכשיו הוא חושב על ככה אחרת על המציאות. זה לא מה שהרב התכוון. במילים השקפת עולם. הרב אומר ככה, תראו במוסר הקודש, לפי הבירור החי, שהמגמה מתבררת בחיים, הולכים עם המעשים והמחשבות המסתפות בעוצמם, בעצמם, ביופיים ובגבורתם. אולי בעוצמתם, אולי בעצמם, בעצמיות שלהם. הבירור המחשבתי הוא אחד הבירורים היותר עיקרים למגמה התכליתית של החיים. אבל אותו המושג שאנחנו קוראים מחשבה, איננו כולל עדיין את כל מניות החיים לכל עומקם. אותה המחשבה היסודית, שהיא באמת ראשית הכל, היא מחשבת החיים בעצמם, מחשבה שהיא יסוד החיים וכל המפעל וכל המגמה והנטייה של החיים, מחשבה עליונה והמקורית שבנשמה, שמנה החיים נשאבים, ושעל פיה החיים מסתגננים. אתם רואים שהרב משתמש פה בביטוי מחשבה? לא במשמעות שאנחנו משתמשים בה. אנחנו משתמשים במחשבה, באינטלקט, מה שעולה על מחשבתו של האדם. הרב משתמש כאן בביטוי מחשבה אני לא יודע אם להגיד כמשל, אבל כמו שהמחשבה של האדם היא עומד ביסוד הדיבור שלו, הרצונות שלו, הפעולות שלו, זה יסוד הדברים. אותו דבר הרב קורא כאן למושג מחשבה, למה שעומד ביסוד המעשים והמחשבות וכל החיים שלו, הכל מסתגנן על פי איזשהו משהו, מחשבה יסודית שהרב קורא לזה פה.
רצון יסודי כזה, כאילו.
זה יותר מאשר רצון. גם הרצון הוא מסתגנן על פי זה. מה אדם רוצה בחיים? על פי איזושהי תפיסה, אני לא יודע, אז זה לא תפיסה אינטלקטואלית.
לא רוח, מה שאני קורא
לו רוח. לא רוח בדרך כלל זה תודעה. אני מדבר על עולם שהוא עולם לפני עולם התודעה. זה עולם, עולם פנימי של אדם, אולי יותר נכון להגיד נשמה. ככה יותר נכון יהיה להגיד, שהרב מתכוון כאן ביטוי הזה, הבסיס שהכל, למה בן אדם נולד בתכונות מסוימות, במידות מסוימות, בכיווני מחשבה מסוימת, בצורות התייחסות, הכל זה קשור למחשבה היסודית הזאת. שמשם, פה הרב אומר, שהנה תראו מה מפרש, הוא אומר, המחשבה שהיא יסוד החיים וכל המפעל וכל המגמה והנטייה של החיים. זה היסוד של גם החיים, גם המפעל, גם המגמה, הנטייה, המחשבה העליונה והמקורית שבנשמה. זה מחשבת הנשמה, לא מחשבת השכל. מחשבת הנשמה, שממנה החיים נשאבים ושל פיה מסתגננים. זאת המחשבה לבירורה, לשמירתה, ניקיונה, צריכה היא לכל אותם העצות העליונות. שכל התורה כולה עסוקה בהם. כל המצוות, הכל שנמצא בתורה, והכל בירורי המחשבה הזאת. שבשביל כך, המצוות נקראות לבעלי הרזין, תרייג עתין דמלכה קדישה. תרייג עצות. עצות שמה? מה הן באות לייעץ? איך לתאר את המחשבה? ושוב, לא את המחשבת האינטלקט, כי זה יותר קשור אולי לתורה, לא מצוות, אלא את המחשבה היסודית, את המחשבה שעומדת ביסוד כל המציאות, ביסוד המדיניות חיים של האדם, צורת החיים של האדם, סגנון החיים של האדם, ביסוד כל זה עומד את המחשבה היסודית, שהיא נתהרת על ידי התורה והמצוות, התרי"ג עתין דמלכה קדישה. המחשבה שהתורה, שאורך קודם מדבר עליה, היא אותה המחשבה היסודית, שאומנם כל מיני מחשבות ורעיונות של האינטלקט, הם קוויה, הם ניצוצים שלה. צלליה, הסתעפויותיה, סופגים ממנה את לשת חיים, כל אחד ואחד לפי מידתו, ערכו וכוחו.
אז לא מבין למה הרב כולל, אם זה כזה דבר יסודי, למה הרב כולל את זה פה עם התכונות והדעות, כאילו
לא,
זה עוד דבר.
לא, זה מה שהתכוונתי להגיד שהרב אומר כאן, השקפת החיים.
כן, אני מבין, אבל למה זה נכלל באותה שורה עם תכונות ודעות? השקפת החיים זה המשורש והמקור.
שים לב, וחרב, כאילו נכנס כאן, פנימה, 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 לאט לאט. תכונות, דעות, השקפת החיים, שעומדת ביסוד התכונות והדעות.
השקפת החיים יכולה לספוג עקמומיות? יכול להיות שייך בעקמומיות?
לא שהיא עצמה עקומה.
אני חושבת הנשמה מה שייך עקמומיות.
לא שהיא עצמה עקומה, אבל יש ערפילים שהם מכסים אותה. והתפקיד של התורה וכל המצוות, הגטין, זה להסיר את הערפילים. לתת לזה להופיע בחיים בצורה ישרה. הערפילים האלה יכולים לגרום כל מיני עיוותים. שהנשמה מהירה לאדם בכיוון מסוים, למשל, קרבת אלוהים, זה יכול להופיע בעבודה זרה. כשיש פה ערפל שמחשיך את זה, או מחשיך את האור הזה לגמרי, או מוציא אותו בצורה מעוותת. וכל התורה והמצוות, הם באים ליישר את לפנות את הערפילים האלה, כדי לפתוח את הכל. כמו ש... כל הדברים האלה זה מתבררים בדברי הרב, וזה כידוע הרב קלנר פותח את הספר שלו עוד הקרח הנורא על בסוגיה הזאת עם הפסקה הזאת של המחשבה היסודית, נכון? של המחשבה היסודית שהיא עומדת ביסוד המציאות של האדם החיים, וכל המושג דעת השם שלה, מה זה דעת השם? לא רק אינטלקט דעת השם, אלא החיבור, אלא המקוריות הזאת היא בצורה נקייה, תאורה זקה. וכאן הרב אומר שהישרת הקומיות בתכונות, בדעות, בהשקפת החיים, שזה השרה מאוד מאוד גדולה, שאדם מצליח ליישר אפילו את המקומות הכי קמאים האלה פנימיים, עד לעליות הקודש המעולות, זקוקה היא לחדור בשורשים התחתיים, ועימם לעלות לספירות הגדולות. זה זקוק ובסוף, המידות, התכונות, התכונות של האדם, המחשבה היסודית שלו, השקפת העולם שלו, זה לא מתחיל במחשבות שלו. זה לא מתחיל באינטלקט שלו. זה מתחיל במקומות הרבה יותר עמוקים ופנימיים. לכן זה זוקק את השורשים התחתיים לאשר אותם. לחדור לשורשים התחתיים ואימם לעלות לספירות הגבוהות.
זה כאילו להבדיל גם כי בספירות של הקדוש ברוך הוא, שכתר כאילו הוא אדום ממנו, כאילו כבר יש כאילו חוכמה בין, אז זה כאילו שכליים, וזה כאילו איזה כאילו, כאילו רצון אדום ממנו, שכאילו הוא השורש של כל הדברים, אבל כאילו כן, זה כאילו אותו מידע, טוב.
יכול להיות. כן, יכול להיות. אז כן. אז שם נכון, הרי הוא מברר שם את הסוגיה של צימאון לאל חי. נכון? זה הסוגיה שנתברר שם בעוד
הקרח.
נכון? זה המאמר הזה, נראה לי, נדמה לי, כבר שאני לא טועה. שזה
עשורים המרכיב.
עשורים המרכיב, סליחה. כן, צודק. עשורים המרכיב, שגם עושה כאילו בסוגיה הזאת. בבירור היסודי הזה. שכמו שהרב אומר כאן, כל התורה וכל המצוות כולם, הם יוצרים את השקפת החיים של האדם. צורת ה... אופן שבו החיים שלו מסתגננים, יוצאים מן הכוח אל הפועל, בכל תכונות החיים שלו, גם בשכל, גם ברצון, גם בדמיון, גם ברגש, בכל מציאות החיים שלו. הקרב אמר כאן שזה זוקק חדירה גם בשורשים התחתיים, ואימם לעלות לספירות הגבוהות. כי הספירות הגבוהות, הסוד, המקום הכי פנימי, הוא תמון במקומות הכי פשוטים. כמו שזכרנו בפעמים הקודמות, את הפסים, את הקטונת פסים, את הפס, את הפשט סוד של יוסף. בסדר. כשההתפצלויות של שולטות, ההתפצלויות זה הניתוק הזה, פיצול זה ניתוק, שבין השורשים התחתיים, הכוחות הבסיסיים, היסודיים, לכוחות העליונים, מתעסקים רק, אך ורק בקישוטים, במקומות החיצוניים של הזה. בדעת ובהרגשה בדברים זה כמו שהנצרות עשתה.
כלומר, כשלא מטפלים בשורש, כן, זה
בדיוק. כשאתה לא מטפל בכוחות הבסיסיים, כוחות החיים עצמם, אז כשהן שולטות לעצמם, אז הן מאחירות, מחלחלות, מזעמות ומגשמות. הגשמה גסה מוזמת כל הדרך חיים. ארבעת הדברים האלה, בהמשך הרב עושה הנגדות לדברים האלה, אתם רואים? בהמשך כתוב, כל כוחותיו הרעים נכנסים בשורש הטוב, מתפכים לטובה, לצחצח, להחיות, להעביר ולזקק. לצחצח זה ההפך של מאחיר, שמצוחצח זה ההפך של אחור. להחיות, אני עושה את ההשוואה הזאת כדי ללמוד מה זה מחלחלות, מה זאת אומרת מחלחלות. כמשון, כמו שהמים מחלחלים להגליבר.
בתית חלחל.
או, מה זה בתית חלחל? למה כמות?
הגוף שלה כאילו נשבר
כאן. עוות. נכון, התאבטות כאילו. ולכן חזל דורשים מזה, יש פרסה נידה. כן? נכון, בתית חלחל המקה של פרסה נידה. כי פרסה נידה, זה מגיע על ידי הרגשה. איזה הרגשה? הרגשה של התדעזות, איברים. כן?
אבל איך זה מתבטא?
מה?
מה הביטוי של זה? מה הביטוי של החלחול הזה כשאנחנו מדברים על תכונות ודעות?
כשהעומר, כשהשורשים התחתיים הם שולטים לעצמם, אז מה שזה גורם זה דבר ראשון, מאחיר את הרוח. דבר שני זה מחלחל, שאני מבין שהכוונה מחלחל, כמו שאמרתי, ההפך של להחיות. זה ערס.
זה כאילו כמו נידה, שכאילו אין לה כבר כוח להחיות משהו.
בדיוק. בדיוק. זה התאבטות, הזדעזעות של חוסר חיים. האמת שבשיחות הרבציות כתוב, חילחול הוא ערס, שם המוות. אין תנחום השופטים, תתתתתת.
חילחול הוא ערס, שם המוות? מה כתוב?
חילחול זה ערס, שם המוות. כן. וכמו שאני מצליח, אני חושב זה קשור כאילו לאיבוד היכולת להחיות. מזעמות זה כנראה ההפך של... להבהיר, למרות שלצחצח ולהבהיר זה יותר איזה אחור ומזוהם, נכון? זה, כאילו, זה לא לפי הסדר, יותר נראה שההפך של אחור זה מזוהם, נכון?
מה
אמרתי זה? כאילו אחור ו... מזוהם, לא, יש פה אחור, יש אחור ומזוהם ויש פה צחצוח ובהיר. אז כנראה אחור ובעיר זה ההפכים, ומזוהם ומצוחצח זה ההפכים, נכון? מסכים איתי? כמו ש...
אני לא יודע לעמוד על זה כל כך.
מה?
לא מספיק יודע לעמוד על זה, כאילו מה...
מה?
גם לא הייתי מקשר בין אחירות וצחצוח. אבל זה...
אחירות זה... לא, משהו אחור. זה... משהו שאי אפשר... מה זה אחור? זה כמו שכמו אומרת, נכון, שמערבבים את הקשמרים עם היין. זה אחור, זה יוצר יין אחור. זאת אומרת, זה לא... זה לא מזוכח. זה לא צלול.
כן, צלול זה... אבל אם לכן אני יכול להבין גם שההפך מזוהמה במובן הזה זה גם הבהרה של הדבר.
קיצור, אחירות וזוהמה, הפכים שלהם זה צחצוח והבהרה. וכנראה מגשמות, ההפך של זה זה לזקק. זה לא מגשם, אלא זה מזקק את הלהט.
במובן הרוחני.
כן, זיקוק של הלהט, זה התלהבות שלו, זה לא מגשים. כן. איך?
לשון זיקה, לא?
זיקה שמה, מה? ביבמה? מה אתה מתכוון שמה?
ראיתי את זה, או שהרב אמר, ראיתי את זה לא מזמן. שזיקוק זה לא, כאילו, יש גם פרסומות של לשון זיקה, ולא מזמן לשון זיקוק, כאילו. נכון. ואז יותר אפליל, כאילו.
כן, יכול להיות. טוב, בסדר. והמגשמות, הגשמה גסה ומזוהמה את כל אוויר החיים. כל האוויר של החיים הוא מלוכלך, אחור, מזוהם, מגושם.
דם העליון יותר.
בדיוק, והתוצאה זה שכמו שאתה אומר, זה שהצדדים העליונים לא מסוגלים, אי אפשר להגיע לעליות הקודש. גם הצדדים העליונים הם מזוהמים. זה רק... לא, זה מזכיר לי איזה ביטוי באורות התשובה, ששם הרב אומר שבפרק ג' שהמידות של האדם הן מתערבבות, אז זה קוראים לו, איך כתוב שם? השכלתו היא גסה. מה זה ביטוי? ההמשך זה מעורר לו גיול רוחני. כתוב שם רגשותיו מורבבים בכדרות וצמאון, שמעורר לו גיול רוחני. ביטוי הזה של הרב כאן. כאילו, הרגש אמור להיות מלא בצמאון, לא בכדרות. אבל זה כאילו זה די דומה כדרות וצמאון, בתחושה לפעמים. זה כמו שיש כאלה שקוראים לשירים של תודה שלישית שירי דיכאון. נכון? זה בדיוק ההפך משירי דיכאון. שירי השתוקקות. מה ההבדל בין השתוקקות לבין דיכאון? התגובה הנפשית שזה גורם לאדם. דיכאון גורם לאדם קביעה. עצבות, התכנסות. השתוקקות הפוך, היא גורמת לו פריצה. עוד יותר רצון לעשות דברים יותר גדולים. בדיוק, זה דומה. זה בדיוק הפוך. אז שהרגשות מתערבבות, זה כדרות וצמאון. אז כאילו כל הרגשות האלה, זה כמו שאתה... זה לא רצונות להתעלות וזה, זה הכל דכדוך כזה. כמו שפעמים יש השירים האלה בכנסיות וכל זה, זה, זה. זה לא מעורר אותם להיות אנשים יותר טובים ולפעול למען הטוב יותר, זה הפוך. כמו שסעודה שלישית אמורה לרומם את האדם. אלא זה, זה משפיל אותם עוד יותר, זה מחניק אותם מבפנים. טוב, אז אז מגשמות הגשמה גסה ומזוהמה את כל אוויר החיים, וכשנאחזות, יש הרבה פעמים שווה ברב זה אבל, זה וו הניגוד כאילו. כמו, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, ואנחנו נלך בשם השם אלוהיו. זה כאילו מה זה, זה כאילו, כל אחד הרבה שאלה, אבל אנחנו הולכים בשם השם, אפור. כל הימים הולכים בשם, אבל אנחנו, אנחנו הולכים בשם. יש כמה מקומות בתנך שככה רואים, שבב זה...
הם הקרוב ונפל. הם הקרוב ונפל.
כן. אבל, בדיוק, אבל אנחנו כאן מבנית הודעת. זה לא ובב חיבור, כאילו. כן. אז כשהן נחזות ומתבטלות בקבצים לא כתוב מתבטלות, אבל הכוונה היא כאילו מתקללות. מתבטל אל, כאילו.
מתבטלות,
בדיוק. בתכנים שממעלה הם ועולות בעלייתן, אז כבר יש פה כאילו רווח, שזה לא מוריד את האדם ולא מטשטש אותו וזה, אלא זה מתבטל ונאחז בתכנים שממעלה הם ועולות בעלייה שלהם, זה כבר דבר גדול. אבל הוא מוסיף כאן עוד דבר עוד יותר גדול. לפנינו כתוב הרי הן המוסיפות אור וחיים, בקבצים כתוב הן הן המוסיפות אור וחיים. אלי, זה דגש יותר, זה שמבליט יותר כאילו את הנקודה, לפי מה שכתוב בקבצים. זה שלא רק שהן עולות, אלא הם, זה העיקר של העלייה. זה מה שאין אלה שמוסיפות אור וחיים, תואר וקודש, אומץ ותפארת בכל, ומשם אפשר להגיע, כמו שהרב פתח את הפסקה, לעליות קודש המעולות, על המקומות הכי גבוהים. כי הנבואה היא תארה של כוח המדמה, ביד הנביאים מדמה. היא לא רק תארה של כוח הרצון והדעת של האדם. ככל שהכוחות היותר נמוכים, יותר פשוטים, מתעלים, אז זה מגיע לעליות הכי גבוהות, לעליות הקודש המעולות. זה מה שאני רוצה להגיד, שזה אין מוסיפות אור וחיים, תואר וקודש, אומץ ותפארת בכל. היה כתוב פה אומץ בקוף, ופה במוסר הקודש. לא ראיתי. טוב. בסדר? לא, כי אולי הכוונה מוסר הקודש צדיק תת, אז אתם, זה פסקה מפורסמת, בוא נקרא אותה שנייה אחת, מוסר הקודש צדיק תת, שקשורה למשפט הזה שהרב אמר כאן, שווים אנו אל מושגי הטבע גם במובן הרוחני. וזוהי תפארתנו. להפוך את הרוחניות לטבע. הרוחניות, המוסר, השקיקה האלוהית, כשהיא מוכרחת בתור חטיבה טבעית, הרי היא מארגנת את האדם, העולם והחיים במערכה של עושר עליון נשגב אידיאלי, והעולם הולך ומתקן במלכות שדי. מי זה לא ישתוקק לזה שהטוב והצדק, טבע קנוי בכל נפש? מי זה לא ישאף שעוד החיים העליונים בעוד רוחניותם וסיגום מסיותם יהיו מאוגדים בעצם הטבעיות שלנו? מי לא ידע שניצחון הטוב והחיים על הרע והמוות הוא מאוחז לא רק בזה שאדם לומד ומפתח את הדעת שלו, אלא בקביעות של הטוב והחיים בתוכיות הטבע המסודרת האיתנה. ובתוך המושג של הטבע מבינים אנו כבר מהי העבודה האלוהית, מהי חובתה של תורה בקיומה ותלמודה, עד כמה העולם צריך מזון ופרנסה רוחנית כדי להתקיים באופיו, כדי שהאידיאליות תעמוד בו בראש. אנחנו ניקר מן הטבע את העוז שלה, את איתניותה, את הסדר, כתוב, נכון, איתניות זה מה שכתוב, וישוב הים לפנות בשלח, לפנות בוקר לאיתנו, נכון?
זה חוזר על עצמו, כאילו.
חוזר על הטבעיות שלו. הטבעיות היא מאוד מאוד עוצמתית, מאוד קבועה, מאוד חזקה, את הסדר המדויק שלה, את התמדתה ושקידתה, את מתינותה, זה לא פזיז. אתה עושה את הדברים בעוצמה ובמתינות, ואת העמדה הבטוחה המתגלה בחזיונותיה לגבי עצמה. ואני אשתחרר מהצדדים הרעים שיש במציאות הטבעית, שזה עיוורון, היא לא מבחינה בין טוב לרע, בין מוסרי ללא מוסרי, היא מרוצצת את הגולגולת של אדם צדיק ושל אדם רשע באותה מידה, כשהוא נופל מאיזה מקור, זה העיוורון. נפרעותה מהכרחותה עבדותית, כאילו מוכרחת להתנהל בצורה מסוימת, משלילת כוונתה וחסרון אידאליותה, ואינו אז הולכים קוממיות. ההליכה קוממיות היא על שתי הקומות, גם על הקומה הבסיסית וגם על הקומה שמעליה, שחדרה עד לתוך הקומה הבסיסית. צועדים על במות הארץ, נוחלים נחלה בלי מצרים, לובשים עוז והדר, משוחקים ליום אחרון, כמו שהרב אמר מקודם, ניצחון החיים, הטוב והחיים, על הרע והמוות, זה נשחוק ליום אחרון. זה תלוי בכמה המציאות היא טבעית, כמה הטוב הוא טבעי. למה אני אומר את כל הדבר הזה? כי כאן הרב הזכיר אומץ. אני מוסיף אומץ. עוצמה. כאילו. איתנות. כשזה יורד למקומות האלה, אז זה הופך להיות משהו מאוד קבוע, מסודר, עוצמתי, איתן, לא דבר משתנה, יום ככה, יום ככה.
בגלל שזה מתחיל מהיסודות, כאילו, הכי...
כן. הכי... הטבע הוא תמיד כזה, הוא עוצמתי. וכשזה מגיע למקומות הטבעיים, אז זה מקבל את העוצמה של הטבע. כן. יסוד נצחי הוא, מוחלט, מנצח, ככה כתוב בסורת הרב צבי יהודה, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, בשני יצריך, ביצר הטוב ויצר רע. אז באופן הפשוט אנחנו מבינים את המשפט הזה, איך צריך לאהוב את השם בכל לבבך, בשני יצריך, ביצר הטוב, ביצר הטוב ויצר רע. אבל לפי מה שהרב מסביר כאן עכשיו הכוונה, איך תגיע לאהבת השם, רק אם זה יהיה בכל לבבך. כלומר, בשני יצריך, גם ביצר הטוב וגם ביצר רע. גם במדרגה התחתונה, רק אז תגיע למדרגה של אהבת השם. אהבה אינה שלמה, ואינה נובעת יפה ממקור האחדות המתורה, כי אם, מתי היא נובעת מהאדם, כמו מעיין שנובע, כי אם כשכוללים את היצרים ביחד, היצר הרע מתאגד עם היצר הטוב. וכל כוחותיו הרעים, אינם נאחזים בשורש הטוב. כאילו זה הדבקות במציאות החומרית, בתוך המציאות החומרית יש בה היעדר, כמו שהרב קרא את כל, את כל הדברים, כל החסרונות שקיימים בחומר. החומר הוא עצלן, הוא מובן, כל מה שזה, זה נקרא יצר רע.
זה רע מלשון רעוע, כאילו היצר הלא, שנותן ליפול. מלשון רעוע.
שווה יציב כאילו.
כן.
לא, אני אומר,
אם לא תטפל בו, הוא יפיל אותך. הוא נוטה למטה.
כן, מצד החיסרון שיש במציאות הטבעית הפשוטה, כשהיא לא עלתה למקום שהיא צריכה לעלות. אז היצר רע מתאגד עם היצר הטוב, וכל כוחותיו הרעים אינם נאחזים בשורש הטוב. וכשהם נאחזים בשורש הטוב, אז הם מתהפכים לטובה. זה השורש הטוב, זה מה שהרב הזכיר מקודם בשורשים התחתיים, הביטוי הזה, לחדור בשורשים התחתיים, אז זה מתאפר לטובה, ואז זה, מה שזה גורם זה לצחצח, לחיות, להבהיר ולזקק את להט הטוב.
שורש הטוב זה לא קשור יותר לספירות הגבוהות, שורשים התחתיים זה קשור לכל אותם עוצמות חיים טבעיות, לא?
איך, מה אתה אומר?
אני אומר, השורשים התחתיים דווקא זה כל אותם עוצמות חיים כן, הטבעיות כן. אבל שורש
הטוב זה... נחזים. בדיוק, וכשהשורשים התחתיים עצמם נאחזים בשורש הטוב,
אז... השורש הטוב זה לא השורשים התחתיים, אבל...
לא. אז מה אתה... מה זה? כלומר...
אני חושב שכוחותיו הרעים זה יותר...
נאחזים בטוב.
לא, אין לכן המשורש הטוב, אבל הכוונה... כאילו... יש אולי טוב שהוא מופיע כמתנגד לרע. שורש הטוב הוא כולל אותו. יש טוב, יש טוב מאוד, כאילו.
שגם הרע בשורש שלו הוא לשם.
כן, כן.
אז באמת בואו שנייה, אני אקרא פה איזה משהו אחד מעניין. יש פה בפנקסי הראייה, הרים של הרב על שורש הטוב שנמצא בתוך כל משהו רע. הרב אומר ככה, לא יודע אם אתם מכירים את הפסקה הזאת עם פסקה מפהפייה. כל תאווה אנושית צריכה להיות מחוברת עם אהבה אצילית. בסוף, בכל תאווה, בשורש של כל תאווה, יש אהבה אצילית. אז האהבה מעלה את הניצוץ החי שבתאווה, ומשפרתו, עד שנעשה גם הוא, הניצוץ החי הזה לכוח עדין, פועל טוב, מנעים, מחדש את החיים, מאיר את ההוויה, מרבה את אור עולם בעולם. הרב אומר ככה, תאוות הכסף, המאכל, הכבוד, המין, הכל, בכל פרטי ניצוציהם, אינם מחוברים לאהבות נאצלות.
מחוברים
בצד אחד, בשורש הם מחוברים כבר. העבודה של האדם זה לקח את זה למקום הזה. כן.
למה? יש דברים כאילו יותר פשוט מסלע, כאילו כוח המין, כוח מאכל, כאילו שבו אתה כאילו מתאבק, כוח כאילו הכבוד.
התורה קוראת לכוח המין
חסד. זה מובן.
ככה התורה קוראת לזה. חסד.
כן, עם אחותך משהו כזה. כן. זה מובן, כאילו כוח הכבוד, או כוח כאילו השלטון, התאווה לזה כאילו. זה כאילו קצת לא קשור לעבוד בשטות. כוח המין יותר מובן.
כוח כסף, נגיד כסף. כסף זה שליטה כאילו.
כן.
אדם רוצה לשלוט. אדם רוצה לשלוט בכל המציאות. למה הוא רוצה לשלוט? על מה זה יושב הרצון הפנימי הזה? לשלוט בכל המציאות.
דיברו צדיק ברעולם הנגיד.
יכול להיות. לגמרא בסנהדרין, סמך, יבאו צדיק ברעולם. אם הצדיקים ירצו, הם יכולים לברוא עולם. שייך למקום השורשי הזה, שאדם יש לו את הכוחות לשלוט במציאות. ויהיה אדם בנפש חיה, כמו שהנפש חיה אומר, בנפש חיה של כל העולמות.
כן, זה מאוד קשור לאהבה, זה מה שדברתי. כאילו, הוא אומר, כל הדברים, זה הכוונה. אהבה אצילית.
בדיוק. האדם אוהב, אוהב את הטוב, אוהב את הקדוש ברוך הוא, רוצה לברוא עוד, ליצור עוד במציאות.
אז לא, אתה אולי לא מתכיר.
כן.
זה לא שהם מגיעים מאהבה.
לא בהכרח שהם מגיעים. לא, לא, זה לא אומר שהם מגיעים. שבשור שלהם יש זה. וכמו שאתם יודעים ש... נכון, ש... מה שאני אומר כאן על, 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 על תאוות המין, זה בעצם כל מה שכתוב בשולחן ערוך בסימן רשמם. כל מה שכתוב בשולחן ערוך ברשמם, זה לחשוף את השורש של האהבה הנאצלת שנמצאת ביסוד תאוות המין. זה, כל ההלכות בסימן רשמם זה הכותרת של כולם. נכון? כי הרי, מה כתוב שם בסימן רשמם? כל מיני פרטי דינים בהלכות השמיש. שמה המשמעות של פרטי דינים האלה? שזה לא יישאר רק תאווה בעמית, אלא שזה יהיה ביטוי לאהבה. זה הכל.
זה לחיבור.
כל ההלכות מהתחלה עד הסוף אומרות את זה. לאהבה. ולכן, בני שינה, הכל, תבוא לכל ההלכות, אחת, אחת, אחת.
גם רבי אליעזר שהוא מביא שם, זה כאילו קשה, יותר קשה להבין.
מה?
כופה הוא קשה, הוא גם מביא את זה שם, לא?
כן, שזה כאילו צמצום של התאווה, והשערה שלו רק במקום של האהבה. אבל זה קשור לאור, קיצור, אפשר לעבור פעם רצי בה, הלכה, הלכה, ולראות איך הכל, זה כדי שאדם, זה כדי ש... כי הרב הכוונה השתמש פה, למרות שבדרך כלל הרב קורא לתאוות תאוות המין, אבל אתם יודעים, זה ההבדל בין, בדרך כלל, אצל החילונים קוראים לזה יחסי מין, ואצל הבדל קוראים לזה יחסי אישות, זה בדיוק ההבדל הגדול, האם זה בין זכר ונקבה, כמו שתי בהמות, או בין שני אנשים, זה בדיוק ההבדל הגדול. האם זה אמור לבטא אהבה או אמור, או רק חומר?
אפילו שגם במילה מין יש משהו גדול, כלומר הכוונה זה המשך החיים.
בדיוק. מין זה מין. בדיוק. לכן הרב משתמש בביטוי הזה. בכל המקומות הרב משתמש דווקא בביטוי הזה, כי אצל הרב מה שעומד ביסוד התאווה הזאת זה הטוב האינסופי שעומד בסוף, עומד לפנינו באחרית הימים, והרצון להרבות עובדים שיובילו לזה. כמו שהרב אומר את דברים האלה בפנקסים. ידוע. אז בסוף כאילו התאווה הזאת היא ביסודה עומדת אהבה נאצלת לטיב, לכל העולם, לכל הברואים, להרבות על אנשים שיקבלו את הטוב הזה. כל הדברים האלה זה דברים של הרב, נכון?
ומשם גם הכוח של זה. כלומר, דיוק. אמין שהוא הרבה יותר גדול מהאדם הפרטי,
בדיוק.
האדם הפרטי לא יכול להתמודד מול דחיפה כזאת אדירה.
כן, בדיוק. כל הדברים, כמו שכן, הזכרנו את כל הפסקאות האלה באורות השבבים. זה הפסקאות של ה...
מה? מזדק את הדברים ששובבים?
כן, כן, אני מכיר אורות השבבים. אז אני עשיתי לפני כמה שנים.
מי מי אותי?
אני עשיתי לפני כמה שנים אורות השבבים, את כל הפסקאות של הרב בסוגיה הזאת. עם גם איזה שיעור של הרב טאו, על מידות ראייה ברית ועוד כמה דברים. שבסוף, יש שם כמה וכמה הסברות בדרך של הרב, לפי פנקסי הראייה בעיקר, אבל לא רק. יש שם הרבה מקומות הרב מדבר על זה. על הכיוון, על המאהבה הצלית שעומדת ביסוד כל הדבר הזה.
היה לי הרב כל איזה יצר ההתרבות הגנוז, יש איזה מקום, לא?
יכול להיות. יכול להיות.
מוסרית, כאילו, המסר הראשון בסך ככה נגיד שזה כאילו, אם אתה רוצה זמינה מוסרית, אחר כך היא מלמטה למטה. כי אם אתה תתפוס שהלמטה, כאילו למטה לא חשוב,
שתי נזקים, שתי נזקים כמו שאמרת. הנזק ראשון שאתה משאיר את הכוחות התחתונים למטה והמציאות יוצאת אחורה, והנזק השני שאתה באמת לא יכול להתרומם. לא תוכל להתרומם לעליות, עד לעליות, כמו שאומר כאן, עד לעליות הקודש המעולות.
הביטוי יוצא מזה שהיא גם כאילו אמורה להיות, לפי זה אמור לעשות גם עבודה כתחילאית, שלא רק כאילו העבודה המוסרית, כלומר יש פה איזה תחום שבו אני צריך לעבוד ולטפל בו, ואם אני לא אטפל בו אז ילד שלהם זה כאילו, אם זה תחומים שאתה אומר כאילו הקודש מתחילים משם, הלקוחות אחרים שאתה רוצה להעלות אותם מתחילים מהקודות האלה, אז אמור להיות גם עבודה של כאילו, נניח אדם אמור לדאוג שיהיה לו רכוש, אדם אמור לדאוג שיהיה לו כאילו ברור שבחינת מוסרית איזה מגבל, וכאדם ירדוף אחרי ממון, אז הוא יוציא אותו מכל הקדושה והטהרה. אבל כי יש, כאילו, הרב אומר פה גם שהצדדים האלה צריכים להיות מפותחים אצלך, כאילו. זה לא רק כאילו בעבודה השלילית שאם לא תעשה את הדפק, כאילו.
כמו בנביא, אין נבואה שורה לך, אני גיבורי השיר. לפי אלה שמפרשים שהשיר זה השיר, כפשוטו. אתה רואה שזה, הגדלות, עליות הקודש של נבואה, התלאה בשירות. כמו שהרב אומר, בהרבה מקומות, זו הסיבה שהנבואה מתנבאה על דברים חומריים, על עתיד לבוא, ושמתי קדחות שמשותייך ושרייך לבני, זה מה שחשוב, שיהיה קדחות, בסדר, הסתדר גם עם חלונות אלומיניום, לא, בלי זה לא תוכל להגיע למקומות הרוחניים הכי גבוהים, זה הבסיסים של זה, כשהמציאות החומרית היא עצומה, אז על גבי זה אפשר לבנות מציאות רוחנית אדירה.
סתם, הסוגיה הזאת היא המהר"ל נגיד בגדול לא מה... מי שאומר כאילו את הבניין, בניין השכל בחורבן הגוף.
המהר"ל מדגיש את הנקודה של חובות הלבבות בחלק מהמקומות. כמו שגם הרב אומר את זה בהרבה מקומות. אבל כמו שהרב אומר במאמרריה, כל זה שייך לעולם המוסרי, לגלות. אבל בעולם האמוני ובארץ ישראל, אין סתירה בין זה, כמו שראינו כאן, אין שום סתירה ועד רבה. לא רק שאין סתירה, אחד בנוי על הגב של השני.
יש את הסוגיה המפורסמת של נשית לטובה, נכון, בגמרא שם,
כן,
שמה זה הטובה. אז
הוא אומר דלקת נר של שבת וחברתיות, כמו שאומר שם בן היה.
ומצעים.
כן, זה בדיוק הנשייה, השכיחה של כל המדרגה הזאת. זה קשור לרבי יוחנן, שמדגיש את היופי, ואומר שזה צריך לבכות יותר מאשר על תורה ועל מצוות ועל איסורים. נכון, גמרא בברכות.
יש שם מחוץ לנידה, כאילו...
כן, כן, אבל לא, בעיקר בסיפורים רבי אלעזר, שהוא פושט את זה, אומר לו על מה אתה בוכה, אם על תורה, אחד אמר ואחד אמית, ואם על פרנסה, לא כל אדם בוכה לשתי שולחנות, ואם על איסורים, דן גרם עד עשירה ביר. אומר לו, לא, עליי שופרה דבא לי באפרה, על זה כבכים. על זה כבכים, צריך לבכות, ובחו שניהם.
מה הסיפור?
שרבי אלעזר מדגיש את המעבר, שרבי יוחנן, הגמרא אומרת במציאה פיוו, אנה ישתרים משפירי ירושלים. הוא נשאר מהאחרונים של היופי של ירושלים, שזה היופי הקדמון, שהוא לא סותר את המציאות הרוחנית, הוא משקף אותה.
האחרון
של זה, זה הולך לאיבוד. זה הולך לאיבוד הדבר הזה, והיופי הופך להיות סותר את זה, והגוף הולך להיות סותר את הנשמה, והיופי סותר את הפנימיות. אצל יוסף זה בדיוק כזה, פס, שעצות. החיצוניות לא סותר את הפנימיות. המצול מהעין הרע. אז כן, זה בדיוק המהלך הזה. טוב, אז רק נסיים פה שאתה, זה מה שאומר כאן, אומר, ולא עוד אלה שהתאבות עצמם, אתה אומר, אינם דבר אחר, כי אם שמרי אהבות. כאילו זה השמרים של האהבה. יש את היין, את הדבר המשבח, זה אהבה, וזה אמור להתבטא גם בתוך התאווה. התאווה היא, אם אתה לוקח רק אותה, אז היא זה רק אתה לשתות את השמרים. כלומר ניצוצות קדושה שנפלו לקליפות, זה הקליפות, זה התאבות, אבל ניצוצות הקדושה שנפלו לשם, וזאת היא עבודת הקודש של הצדיקים, להעלות את ניצוצות הקדושה ממעמקי תומעותיהם, להעלותם אל מרומי קדושתם, לחבר כל ניצוץ וניצוץ של תאווה עם הניצוץ הצילי של האהבה שייך לו, כשהאיכותה של כל נשמה היא לגוף המיוחד לה. אז זה לקחת את זה נקרא להעלות ניצוצות, לקחת את האהבות ולהשתמש, להדגיש אותם בתוך כל התאוות החומריות, שזה הקליפות שלהם. רעיונות הללו, כשהם מתגשמים מהחיים עושים, בונים יהיו עולמות מלאים. בסדר. אדם הבאנו את זה רק בגלל מה שהוא אומר כאן, שהיצר רע מתאגד עם היצר הטוב, וכל כוחותיו הרעים נאחזים בשורש הטוב. הביטוי הזה, שורש הטוב. כי באמת השורש של כל היצר הרע וכל התאוות, יש לזה שורש של טוב. של האהבה הנאצלת, ומתהפכים לטובה לצחצח, לחיות, להעביר, לזקק יותר את לאט התור. דבר זה נוהג בדעות, בתכונות ובעצמיות החיים. עכשיו, כמו שאמרנו מקודם, יכול להיות שעצמיות החיים, זה כמו מקודם, תכונות, דעות, השקפת החיים, פה דעות, תכונות, עצמיות החיים, שזה כמו שניסינו מקודם להסביר, שהשקפת החיים זה עצמיות החיים. זה המחשבה היסודית שעומדת ביסוד החיים עצמה. אבל אפשרות אחת, אפשרות שנייה, כאילו יש פה פסיק, נקודותיים פסיק כזה, זאת אומרת, מה זה עצמיות החיים? הבנת העולם, השכלת האמונה, החינוך הכללי והפרטי, שאיפות העדינות של החיים, של האנושיות, של הלאומיות, של השלמת כל האדם באור תקוות העושר המעולה. אז פתאום כאן, אתם אומרים, עד עכשיו הרב דיבר רק בסוגיה כאילו האישית. פה פתאום הרב מכניס חינוך כללי, לאומיות, פתאום הרב עובר כאילו לצד של של הכלל ושל הלאומיות, ויכול מאוד להיות שהבה עתליה, כלומר, בנצרות אין לאומיות, זה הכל רק פרטים, אין לאום בכלל, משמעות ללאום. וביהדות יש לאומיות, בלאומיות יש צדים שהם צדים כאילו נמוכיים, כאילו שפלים, אבל הצדים האלה הם אלה שמאפשרים את העלייה השלמה.
הנצרות היא דת והישראליות זה לאום.
לאום, בדיוק. ושל השלמת כל האדם באור תקוות העושר המעולה. לזה דרושים כל כוחות התואר האדיר של גבורת החוכמה העליונה, ומטרתו של סוד השם ליראיו, ההולך ומתנוצץ בלבבות, המחבש לו את דרכיו על ידי כל האמצעים הרבים והשונים. יש פה איזה סוד, סוד השם ליראיו.
מדברנו על הכבוד לטבע. לא, כאילו זה קשור לזה.
אני מבין שהרב מתכוון כאן שמה שמניע ודוחף את כל ההתפתחות החומרית של עם ישראל בזמן שהרב מדבר עליו וחזרה לארץ וכל זה, זה סוד השם ליראיו. זה הופעת הסוד שמופיעה דרך המציאות הגשמית, הפשוטה, החומרית, כמו ש...
קצת מאורות תחייה למדבט כזה?
בדיוק. אבל שם באורות תחייה למדבט, הרב בא להדגיש מאיפה התחילה הגאולה, מה המקור הפנימי שלה. ופה הרב מדבר על זה שסוד השם ליראיו הוא דוחף את הפשט. דוחף את האנשים הפשוטים, כאילו את ה... כי כדי שיגיע סוד, אתה חייב את הפשט הזה, כמו שהוא הסביר כאן. אתה חייב את המקומות הכי פשוטים, הכי יסודיים, הכי בסיסיים. המחבש לו דרכיו על ידי כל האמצעים הרבים והשונים. חוצב לו גבולות עיליות, גם גבולות תחתיות. שזה שתי המעיינות של ה...
שבט יהודה.
מה?
סתם, אני חושב שזה... זה קרה
שבט יהודה.
זה התניה בנתנה, זה לא
משהו. נכון. נכון. כן. מה אתה מתכוון להגיד?
שיהודה... כאילו חיברנו את תמידת יוסף, כאילו לפשט לסוד, ולא חיברנו, כאילו, עוד שאני פספסתי.
ביהודה זה הרד, הרי זה...
במדרש.
בירד, כן. כן, כן. אבל פה זה חוצב גולות עיליות וגולות תחתיות, הבא דרך פתחים, חרכים וחלונות, וגם דרך פרצים והריסות. בסוף, אני מדבר כאן גם על 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 הפרצות שנגרמות, הריסות. יש בהנכון באחד הזה, הרב משתמש בביטוי הזה גם ברות השוואה, גדור פרצי בבין פרצי. נכון, נגדור את הפרצות.
החל ללקוט שושן.
נכון, זה הסף. נגדור את הפרצות בין פרצי.
נכון.
שזה הפרצה, כאילו זה בא לרמוז שהמשיח הוא מגיע גם דרך הפרצות. גם דרך הריסות. הכל על מקומו שואף זורח הוא. אז כל הבניין החומרי, כל הצדים החומריים של הבניין הלאומי של עם ישראל, שמגיע דרך פריצות גם וגם דרך הריסות. בסוף, הוא בא לבסס את הסוד הזה, את סוד השם ליראיו. שזה, מי זה ליראיו? עם ישראל. וכן. אתם יודעים שהגרא אומר בשלושה מקומות כתוב סוד בתנך. ראשי תיבות יין. נכנס יין, יצא סוד. יראים, ישרים ונביאים. כתוב סוד השם לרעיו, רעים. ישרים זה
ישרים סודו.
ונביאים לא עשה השם דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. אז זה שלושת המקומות האלה שזה בעצם על עם ישראל, ישרים, יראים ונביאים. זה נכנס יין את הסוד שהגרה על זה. טוב, קיצור, אז זה הפסקה הזאת, שכמו שפתחנו ואמרנו, היא ההמשך הישיר של פסקת הדבר, שכמו שאמרנו בקבצים, שתי פסקאות צמודות. הרשעה היא מבצרת את הכוחות הסיגי החיים, את הכוחות הנמוכים, היא לא מתעסקת איתם, לא פועלת עליהם. ופה בדזיין הרב בדיוק מסביר מה עם ישראל עושה, ואיך אצל עם ישראל זה לא רק טיפול בכוחות האלה ופנייה אליהם, אלא זה הרוממות של הכוחות האלה, ודווקא על ידי הרוממות שלהם אתה מסוגל להגיע למה שעם ישראל צריך להגיע, למקומות הכי גבוהים. אז טוב, בסדר. אולי זה גם הפשט של יחס יין יצא סוד, הרי כשאדם שותה יין, אז הוא בעצם משחרר את הדעת, כמו שהרב דוד אומר, אתה מכיר את הדברים שהרב דוד הזה, הוא אומר, צריך לכוון בפורים, בבקעת החונן לדעת דעת, לתת לדעת חנינה. זהו, שוחררת מהכלא, התראות, תניח, תזרי אלינו במחורת. חונן לאדם דעת, חנינה לדעת, ועכשיו זה נשאר לאדם רק הכוחות שלה, רגש, רצון, דמיון, זה הכוחות שפועלים כשאדם עוזב. אז זה הסוד. למה סוד? עכשיו זה בדיוק הפשט. כן, כי הפשט זה הסוד. הם חובן
לסוד. הם מתחברים.
כן. טוב, רבותינו.
דסקו, ימסו. מה? מה? אמרתי למה, כאילו, הכל נראה תוכנית מעולה, לבקש את הכל ולהביא את הכל הגאולה שלמה, למה, אבל כאילו,